ברוכים הבאים לכולם. שבוע טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. היום אנו נדבר בעזרת השם על מה מתחולל בנפש האדם כאשר הוא חווה חוויה שלילית. מה קורה לאדם כשעוברת עליו סיטואציה לא נעימה? כמובן, הדבר הראשון שאדם מרגיש, עצב, כאב, תסכול. לאחר מכן מתחיל התהליך של העיכול, לעכל את מה שעבר עליו. לאחר מכן, חלק מהעיכול, כמו שבקיבה למשל שאנחנו מעכלים, אז חלק מהמזון הולך לכאן, חלק מהמזון הולך למעיים, חלק מהמזון הופך להיות מינרלים שעולים למוח, לדם. חלק מהחוויה, מהסיטואציה השלילית, הופכת לטראומה, וחלק נעלמת, נכנסת לזיכרון ונעלמת במידע העצום שיש במוח. יש חוויות שהן יותר קשות, יותר אכזריות, מבחינה חיצונית נראות איומות וקשות ונוראיות, ויש חוויות שהן מאוד קטנות וכביכול נראות כלא משמעותיות, אך הן למעשה משפיעות הרבה הרבה יותר על נפש האדם מאשר החוויות היותר מורכבות. למשל, דוגמה, מוות. אדם, אבא שלו נפטר, זה אבדה גדולה, כאב, עצב, געגוע, סבל וכו' וכו'. אבל רוב הסיטואציה, הכאב, החוויה, מתנקזת עם הזמן, בדרך כלל זה לוקח עד שנה, אחרי שנה המת נשכח, מתנקזת למוח העליון, וחלק קטן מאוד נשאר במוח התחתון, שזה הטראומה. אז אין כל כך השפעה של מוות של אבא, נגיד, שבגיל מסוים, כן? אני לא מדבר על מוות פתאום, אני מדבר על חוויה של מוות, בן אדם בן 80. ולעומת זו, יכול להיות שאדם יעמוד בעבודה שלו, יעבוד עם החברים שלו, ויום אחד יבוא אחד החברים ויזרוק לו איזה מילה ככה על איך שהוא נראה, או על משהו שהוא עשה בצורה לא מוצלחת, ויבאש אותו ליד כולם. כביכול, כולנו עוברים את זה, אבל 90%, 80% מהזיכרון של החוויה ירד לטראומה, ו-10% יישכח עם הזמן. בתהליך של הזמן העתידי, החוויה השנייה, שהיא כביכול יותר פשוטה, נו, צחקו איתך, דיברו לך לא יפה ליד אנשים, אתה בטוח זה מזה עניין, אתה משווה את זה למוות, החוויה הזו משפיעה יותר על האדם וחוסמת אותו הרבה יותר מאשר לאדם שחווה חוויה של חולי או מוות או משהו כזה. עוד דוגמה, למשל, אדם יכול להיות בנסיעה, הוא ייסע וייכנס באוטו מאחורה. לא יקרה לו כלום, אבל יהיה לו קשה, ביטוחים, אבל זה עבר תאונה. הוא עבר תאונה. 80% מהתאונה, כמו שאמרתי לכם, תתגלגל למוח העליון ותעבור עם הזמן, ו-20%, 15% תרד לטראומה. פחד מתאונות או פחד מנסיעות, לא הרבה יחוו את זה. לעומת זאת, אדם שישמע או שיראה תאונה בעיניים שלו, הוא עבר בכביש וראה תאונה או משהו כזה, זה החוויה הזו שהיא לא קשורה אליו, שהוא לא עבר את זה בעצמו, תגרום לו לטראומה הרבה יותר קשה מאשר זה שהוא חווה את התאונה בעצמו. אם זה בן אדם שזוכר את התאונה מבחינה חזותית, חיצונית, ונכנס לו לראש, אם זה היה קורה לי, ואם זה היה, איך הייתי מגיע, אבל כשזה כבר קורה לך, אתה מסתדר עם זה איכשהו, וזה לא משפיע עליך כל כך. אז זה הרעיון של מה שאני רוצה להסביר, איך הנפש חווה את החוויות, מה אנחנו מרגישים באמת. עכשיו באמת, מה הבעיה להרגיש מה שאני אמור להרגיש? מה הבעיה להרגיש מה שאני חווה? אם יש למולי מקרה משמח, למה שאני לא אשמח? אם יש למולי מקרה עצוב, למה שלא יהיה עצוב? אם עברתי פרידה או שקיבלתי מתנה, למה שאני לא אגיב לפי החוויה שחוויתי? התורה אומרת שהתהליך הזה של לחוות חוויה ולחוש את התחושה שכביכול המוח מייצר בעקבות החוויה, היא דרך לא נכונה. מה זה אומר? אפילו למקום הכי קשה כביכול בעולם, שזה מקום של פרידה, של מוות, התורה נותנת זמן. כמה ימים לבכי, כמה ימים לאבל, כמה ימים למשפט, כמה ימים לאבלות, שנה שלמה נשכח המת. התורה נותנת לאדם גבולות. זאת אומרת שאדם לא יכול לתת לעצמו דרור, לרגע שלו דרור, להרגיש מה שהוא רוצה לפי מה שהוא חווה. כשם שאדם, כתוב, כשם שאדם מברך על הטובה, קיבלתם עכשיו בשורה טובה, ברוך השם, תודה לאל, שחיינו וקימנו, כל מיני ברכות, שעשה לי נס, כל מיני ברכות. כשם שאדם מברך על הטובה, ככה הוא צריך לברך גם על הרעה. ברוך דיין האמת. ברוך דיין האמת זה לא כללה, זו ברכה. אתה ברוך, שאתה דיין, אתה יודע את הדין. כנראה האדם הזה, שהוא הכי חשוב לי בעולם, כן היה צריך להיפטר מן העולם. כשם שמברך על הטובה, כך הוא מברך בדיוק גם על הרעה. זאת אומרת שהתורה אומרת, התורה, משנה, גמרא, מדרשים, הקבלה, מסבירים, אסור לאדם להרגיש מה שהסביבה שלו גורמת לו להרגיש. למה אסור לאדם להרגיש? כי אסור לאדם להיות בעצב. יש איסור שאדם יהיה עצוב. יש איסור. אין חובה להיות שמח כל היום. איך יודעים את זה שאין חובה להיות שמח כל היום? צריך להיות שמח, אבל אין חובה כזו. משום שכתוב, ושמחת בחגיך והיית שמח. זאת אומרת, יש חובה להיות שמח דווקא בחג הספציפי הזה. סוכות או כל רגל אחר. שמחת בחגיך, כאן היית צריך להיות שמח, אתה חייב להיות, אתה מצווה להיות שמח. מי שלא שמח בחג הסוכות, אומרים שזה המצווה הכי קשה לקיום. להיות שמח שבעה ימים בחג הסוכות, כמו שחווינו. קשה מאוד לקיים את המצווה הזו. כי מי יכול להיות שמח שבעה ימים? אז אין חיוב להיות שמח כל החיים, כל השנה. יש בחגים, בזמנים מסוימים. אבל יש איסור להיות עצוב. זאת אומרת שיש לנו עכשיו שלושה מצבים בנפש האדם. עצב, שזה המינוס, סטטי, מצב שהוא, אני קורא לו מצב ש... אני קורא לו מצב הזה ההמתנה, ההמתנה לחוויה טובה או חוויה שלילית. עד שיגיע משהו, בינתיים אני נהנה מההווה שלי. ויש כמובן את המצב החיובי שזה שמחה. אבל התורה אומרת, אין חיוב להיות שמח, אבל יש איסור. להיות עצוב. יש איסור להיות עצוב. וגם שאני עכשיו בחינוך הילדים, למשל, מדבר עם הילד שלי, ואני רואה שהוא עשה משהו לא בסדר, רוצה לתת לו ביקורת, לקוס עליו, לתת לו מכה ביד, להשתיק אותו. אני צריך להרים את הכל קצת, צריך להיות קצת אגרסיבי, מהפה לחוץ בלבד. בפנים אני חייב להישאר רגוע, בפנים אני חייב להיות נקי, בפנים אני חייב להיות ללא אגרסיות, ללא עצבים, ללא כעסים. אני חייב, כלפי חוץ, אין בעיה. תראה לו כוחניות, תראה לו אגרסיביות, אין בעיה. אבל שאתה בפנים, לא תרגיש טיפה מזה. כי אם אתה מרגיש טיפה מזה, זאת אומרת שאתה לא באמת מחנך את הילד שלך, אלא אתה פורק עליו עצבים. אתה צריך להיראות עצבני, אתה צריך להיראות כעסן. אתה צריך להיראות. אבל אם יש לך בפנים אחרי זה שהוא שבר את הצלחת, אמרת לו, תיזהר, אל תשים אותה בפינה. אל תאכל בפינה. והוא לקח את הצלחת ושבר אותה. ואתה ישר מתעצבן, תראה מה זה, עכשיו מה שאתה עושה, אתה לא מחנך את הילד. אתה מלמד את הילד להתעצבן. הילד עכשיו ילמד להתעצבן כשקורה משהו שהוא לא לרוחו. נכון שהוא עשה טעות, אתה חייב אבל בחינה פנימית להיות נקי, לאחר מכן לתת את הביקורת. אם אתה לא תיתן את הביקורת כשאתה נקי בפנים, הביקורת לא תועיל, הביקורת תעלה עובש, הביקורת תהפוך את הילד למה שהרגשת מבפנים ולא מה שאמרת לו. את המילים הוא לא ישמע. מה שאמרת לו, אסור ומותר, הוא לא ישמע את זה. הוא ירגיש את האנרגיה שאתה מקרין. בגלל זה אנחנו רואים הרבה ילדים שגדלו, ומצבנים על האישה שלהם ובלימודים שלהם לא מסתדרים היפראקטיבי, ואין להם מקום, אין להם כוח לשבת במקום אחד. למה? כי ההורים שלהם הקרינו להם לחץ ועצבים, כל החיים הקרינו להם לחץ ועצבים. אז זה נטמע להם בתוך הגוף, בתוך ה-DNA, בתוך הדפוס התנהגות. הוא טמע בתוך המתנהגות מסוימת של לחץ ועצבנות. אז הם מפרשים את זה בצורה מאוד בוסרית. אנחנו מתעצבנים, עברנו כבר את החיים שלנו, למדנו כמה דברים, עבדנו ופוטרנו וחסכנו ויש לנו חובות ואין לנו חובות ואנחנו קנינו בית ואנחנו יש לנו משכן, אז כביכול יש לנו על מה להיות עצבניים, יש לנו כאבי ראש. אבל כשאנחנו מקרינים את החוויה הזו לילד שמולנו, הילד גם הוא מרגיש את החוויה, והוא משתמש באותה חוויה בלי כל התיק הכבד שיש לנו, שאישר לנו כביכול להשתמש בחוויה הזו. אתם הבנתם? אני אחזור על זה עוד פעם. עכשיו אנחנו, אני אסביר, עכשיו אנחנו עבדנו בחיים, פיתרו אותנו, סבלנו, קיבלנו מכות, נפרדו מאיתנו, התחתנו, לא הולך טוב, חובות, משכנתה, בלגן, יש לנו כביכול תיק שלם של בעיות. אז אנחנו מרשים לעצמנו להתעצבן. כי יש לנו בעיות, עזבו אותי, יש לי צרות, בלגן, כועסים יותר מהר, הבנת? עכשיו, כשאני מקרין את זה על הילד, הילד חווה את החוויה של העצבים. הוא השתמש בה מול חבר שלו למחרת. הוא השתמש בבגן או בכיתה למחרת או עוד שבוע, כי הוא חווה את החוויה של הכעס ממני. אבל הוא חווה אותה בצורה, אין לו אישור לעשות את זה, אין לו צרות, אבל הוא מתעצבן בדיוק כמוך או כמוך. הוא מתעצבן בדיוק באותה צורה. אין לו שום דבר. אין לו שום דבר, אין לו שום מטען רגשי מורכב, מסובך, אין לו קומפלקס של בלגן. אין לו שום דבר. אבל הוא מתעצבן בצורה דומה מאוד לאיך שהתעצבנת אליו. עליו. זה חשוב מאוד. מה שאנחנו מקרינים כלפי חוץ, מה שאנחנו מקרינים כלפי חוץ, זה חשוב. אז אם אנחנו כועסים בפנים, אז כמובן שמותר, איך הגענו לזה? שמותר לכעוס, מותר לכעוס על הילד, מותר. כלומר, אם הילד פוגע, מותר לתת לו ביקורת, חייב, צריך, או גם לחבר, או גם למכר, או כך תוכח את עמיתך, יש, כמובן. אבל שבפנים, אתה תהיה נקי. אם אתה לא נקי בפנים, הביקורת שלך לא שווה כלום. אז אנחנו מגיעים לזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, יש זמן לכל דבר. יש זמן לכאב, יש זמן לעצב, נכון, זה קיים, אי אפשר להתעלם מזה. אבל אתה צריך לדעת, דבר פשוט, ברגע שאתה כועס, מתעצבן, משנה את המצב רוח שלך בעקבות סיטואציה מסוימת שעברת וחווית, לא משנה כל סיטואציה, אתה מתנה את החיוביות, את התחושות החיוביות שלך, את המזל שלך, את הברכה שלך, אתה מתנה בסביבה שלך. עכשיו, מה הבעיה? על עצמי כביכול אפשר לומר שכן, אני יכול לשלוט. אבל הסביבה שלי אני לא יכול לשלוט, אני לא יכול לצפות מתי תבוא אליי מכה, מתי תבוא אליי ברכה, אני לא יכול לדעת. אף אחד לא יודע שיוצא בבוקר ומישהו בא, עושה לו פנצ'ר ברכב, או פתאום מקבל איזה חוף שהוא לא ציפה לו, או פתאום מקבל איזה החזר ממס הכנסה. אף אחד לא יודע, אף אחד לא מצפה, אף אחד לא יכול לדעת. אם אני אהיה תלוי בחוויות שאופפות אותי, אני תמיד אהיה בסימן שאלה. אני אהיה חסר יציבות. היום רוב הבעיה של האנשים שהם חסרי יציבות. אנשים מחליטים החלטה, למחרת מבטלים אותה. אנשים רוצים להתחתן, למחרת מבטלים. יודעים כמה חתונות אני שומע שהתבטלו, חתונות? אלפים אני שומע, אלפים, כל חודש שומע מאות. רציתי וביטלנו, לא. שכרנו דירה, ביטלנו את החודש. כמה אנשים מבטלים דברים. כמה אנשים לא מתקדמים קדימה. בעקבות כך שהם חיים בסימן שאלה, אז גם ההחלטות שלהם נמצאות בסימן שאלה כל הזמן, כל מצב, כל דבר. בעיקר שזה לגברים מול נשים. גברים בדרך כלל תמיד, כשהאישה מסכימה פתאום לצאת או לקבל אותם ולהיכנס לשידוך ובעזרת שם להתחתן, הם נסוגים אחורה. תמיד, באופן טבעי, הגבר נסוג אחורה. כי הוא מרגיש, רגע, אם מסכימה, אז כנראה שאני איזה נכס. כנראה שאני נכס, אני לא מודע לעצמי, אני אחפש באמת איפה יש את האוצר. כמו שהיה איזה אדם מוצא פרסי, כן? גוי. פרסי, אבל לא משנה איזה עדה. אבל גוי. הוא ישן בבית, הוא ישן וישן, נח, פתאום הוא שומע רעשים. הוא אומר, מי זה? מי זה? אבל אני פורץ. הוא אומר, לא, בסדר, אם תמצא משהו תקרא לי. זה אותו דבר, גם בן אדם, כן? שנמצא במצב כזה, צריך לדעת את זה, אבל מי שהבין עכשיו זה ברוך השם. האדם שנמצא במצב כזה, אנחנו, בחוויות שאנחנו חווים, אם אנחנו נהיה תלויים בחוויות האלו, לא תהיה לנו מנוחה. לא תהיה, אנחנו נגיע, כמו שאמרנו, לחוסר היציבות הזו שאופפת המון 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 אנשים, באמת, בלי החלטיות, בלי קו שמדריך אותך ומנחה אותך, אתה לא שווה כלום בעולם הזה. אתה חייב כוח לעמוד מול האנרגיה המרובלת הזאת שיש מסביבנו. אז כן, אז אמרנו, יש שלושה מצבים. שלילי, מצב המתנה ומצב חיובי. המצב שאנחנו קיימים בו היום, רובנו, חוץ מאנשים שהם בדיכאון, או אנשים שנמצאים עכשיו במניה דיפרסיה, מניה דיפרסיה זו תחושה מאוד עליונה וחיובית, שהופכת להיות מאוד שלילית ודיפרסית, דיכאונית, בזמן קצר. ללא תקופה או זמן מסוים שייתן הפרש והבדל בין שני התחושות, שתי התחושות האלו שזה תחושות מאוד מאוד שונות, זה נקרא מניה דיפרסיה. ואדם יכול להיות מאוד מאוד שמח ולהרגיש שהוא עוזר לכל העולם והוא חזק והוא מוצלח, לפתע פתאום הוא יכול להיות הכי דיכאוני, הכי שחור, הכי אפור, הכי שלילי, האדם הכי שבור שיש. בקצב מהיר, אין שום זמן של עיכול בין התחושות, אין תחושת מעבר בין שתי התחושות האלו. זה בעיה מאוד קשה בפסיכיאטריה, מטפלים בזה בצורה מאוד קשה. זה אדם שיכול, למה נכנסים דווקא לבעיה הזו בפסיכיאטריה? כי זה אדם שיכול לצחוק איתך, לשבת איתך, לשתות איתך, לספר בדיחות, ליהנות, ולאחרי 10 דקות ללכת ולהתאבד. ובגלל זה, בגלל בדיוק הסיבה הזו, לא נותנים לזה צ'אנס. כותלים את זה באותו רגע, לא נותנים לזה צ'אנס, כי זה מאוד מאוד, אי אפשר, אתה לא יכול לדעת מה בן אדם יעשה. ועכשיו בן אדם, היה הכל בסדר, 10 דקות אבא שלו יצא מהבית לקניות, חתך את הגרון. עכשיו הביאו את התמונה שלו. בסדר, הוא חתך, לשמחתנו, הוא חתך פה, במטרי הכל, ולא כאן, בעורק הראשי. הוא לא יודע, הוא חתך ככה, סכין של בישול. אז בן אדם שלפני 10 דקות ישבו וצחקו איתו והראו איזו תוכנית ואתם בלוויזיה, ישבו, הכל בסדר. 10 דקות יצא מהבית, כל הבידה, חזר להביא משהו, מצא אותו בשנייה האחרונה. הוא ניצל, הוא חי, הוא לא ידבר כחודשיים, אבל הוא חי. חתך מטרי הכל. ברוך השם שהוא חי. אבל זו בעיה שהיא מאוד מאוד קיצונית, על כן מתייחסים אליה בצורה מאוד, לא מפספסים אותה. נכנסים בכל הכוח. התורה אומרת שהחוויות שאנחנו חווים, זאת אומרת, אם אנחנו לא מייחסים את מצבי הרוח שלנו לחוויות שאנחנו חווים, אז מה למעשה אותן חוויות? מה אפשר לעשות איתן? דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תשמע, אתה צריך להסתכל על כל מה שמסביבך, וללמוד לעתיד לבוא. אתה צריך כל מה שקורה לך, לחוות את החוויה ולקחת ממנה את הלימוד העצמי שלך. עכשיו, לדוגמה, הרבה אנשים, היה להם אופי מסוים, זה דיברנו על זה מקודם, היה להם אופי מסוים. ועשו עבודה עם עצמם, נניח בן אדם אחד, יש כמה מקרים ששמעתי היום, אחד המקרים, בן אדם אחד, היה מאוד מאוד עצבני. עצבני, ממש. אי אפשר היה לדבר איתו. לא בבית, לא ההורים שלו, לא בצבא, היה עצבני, כל הזמן יקבל תלונות, עצבני, כל דבר מתעצבן, מתפרץ. והגיע למצב מסוים בסופו של דבר, שהוא החליט לעשות עבודה עם עצמו. עשה עבודה עם עצמו, התאמץ, שבר את הראש, שלט על עצמו, למד וקרא ספרי מוסר, הלך לרבנים ונתנו לו עצות, אורחות צדיקים, הכל, הכל הוא עשה. למד כל מה שצריך, והשתפר. ובעזרת השם, ברוך השם, עם השיפור, לאט לאט הוא הפך להיות אדם מאוד רגוע, מאוד יציב בדעתו, שינה את עצמו. אפשר לשנות. עבודה קשה, אבל אפשר לשנות. התחתן, מה הביאו לו? אישה, שלפני החתונה הייתה נראית, חבל על הזמן, מצוין. אחרי החתונה, אישה הפכה להיות עצבנית בצורה בלתי רגילה. בלתי רגילה. והוא התחיל להיות מתוסכל. עכשיו, חוויה כזו, מה קורה? בן אדם כזה מגיע אליי, מספר לי את זה. הוא לא יודע מה לעשות. הוא מצד אחד, הרי אתה רוצה להגן על עצמך, אבל אם אני אגן על עצמי, אני צריך להיות עצבני, ואז אני אחזור לעבר שאני לא רוצה להיות עצבני. מצד שני, אני חוטף צעקות על כלום. הזזתי את השלט, עשיתי כאן, הלכתי מכאן, הלכתי לשם, לא סידרתי את השמיכה, מלחמות. אז הוא לא יודע איך לחיות, הוא לא יודע מה לעשות, הוא נמצא בלבול. חוויה כזו, מה צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר דבר כזה, תשמע, מה שעשית בעבר, מעתיק לך, העתקה, מראה, ניסה מולך. בוא נראה איך אתה תסתדר. אתה זוכר שפעם שהיית עצבני, היית מקלל את המפקד שלך, למה הוא לא עשה לך ככה, ואת ההורים שלך היית מתעצבן עליהם, למה הם לא הקשיבו לך, והיית מתעצבן גם על הסביבה שלך, למה הם לא מבינים אותך. בוא נראה איך אתה מבין את אשתך עכשיו. למה אתה מתלונן? זה אומר, עכשיו מעתיקים לך את האופי שלך שתיקנת, לראות איך תתמודד את זה בצורה חיצונית, לא בצורה פנימית. אז כל חוויה שיש לאדם, זה דומה באמת לפוסל במומו, הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, באדם שפוסל משהו אחר, זה בגלל שיש לו את זה בפנים. דיברנו על זה שבוע שעבר. אז כשאתה חווה חוויה בחיים שלך, לא משנה, החוויה הזו באה ללמד אותך משהו, לא לגרום לך להרגיש משהו. זה מה שהתורה מנסה להסביר. החוויה הזו באה ללמד אותך, לא לגרום לך לחוש. כשאני לוקח מהחוויות שמסביבי את הלימוד, אז עכשיו אם נניח אישה נמצאת בזוגיות מאוד מאושרת בה, ופתאום החבר מחליט, תשמעי, היו לי המון התלבטויות, הבן זוג מחליט, אני טס לחול, אני רוצה לנסות מזלי שם. האישה חווה פרידה, מה, יכול להיות שהיא לא תרגיש כאב? היא תרגיש כאב, אבל מה היא צריכה ללמוד מזה? אם היא חוותה פרידה, היא צריכה ללמוד להיפרד ממשהו בתוכה. כנראה יש בתוכה אופי מסוים, שליליות מסוימת, התנהגות מסוימת, שהיא צריכה ללמוד להיפרד ממנה. היא לא הבינה את זה בדרך הטבע, היא לא הבינה את זה, אז מפרידים ממנה, קוראים לה לפרידה ממשהו שהיא אוהבת, כדי שתחווה את החוויה של פרידה, אולי היא תעכל ותכניס את עצמה לראש, שכנראה אני צריכה להיפרד ממשהו בתוכי, מידה מסוימת, אופי מסוים, תאווה מסוימת, לא משנה. זה הגברים אנשים אותו דבר. הרעיון הוא, מה התורה מסבירה? אתה צריך לקחת לא את הרגש מהחוויה, אלא את האינפורמציה. ומכאן, אתה תהפוך להיות אדם כמעט מושלם. אדם כמעט מושלם. כן, מושלם בעולם, יש מושלם, זה רק הקדוש ברוך הוא. כי כל דבר שקורה לך, נניח בין בעל לאישה, אתה מתקן את צו, והיא מתקן את צו. אם למשל אחרי הפרשה אנחנו רואים ש... שרה אימנו לאחר העקדה, שרה אימנו נפטרת מן העולם. נפטרת מן העולם. ושואלים, הרי שרה אימנו, ידוע ששרה אימנו הייתה יותר חזקה בנבואה מאברהם אבינו. בכלל נשים יש להם אינטואיציות מוגברות יותר מגברים. נשים יש להם אינטואיציות מוגברות יותר מגברים. למה? כי האישה נטועה בתוך האינטואיציה, באישה נטועה אינטואיציה, מיוחדת כדי שהיא תוכל לתקשר עם הילדים שלה גם שהיא לא נמצאת לידם. אישה יכולה להרגיש אם קורה משהו לבן שלה, בעוד שהגבר יכול להמשיך לאכול או לישון, לא יזיז לו, אבל אם יש משהו, קורה משהו לא בסדר, האישה מרגישה את זה בתוך הגוף שלה. אישה מרגישה את זה, כל אמא יודעת את זה, כל אמא יודעת שפתאום היא הולכת באמצע הלילה לחדר, מזיזה את השמיכה מעל הפנים של התינוק או התינוק. נשים יש להם את זה, מרגישות את זה. גבר יעזור. אישה מרגישה את זה. זה התפקיד של האישה. להרגיש, אז יש לה, הקדוש ברוך הוא, הגביר לה את התדר של האינטואיציה, פתח לה אותו יותר. אז לגבר יש צדדים אחרים שהם פתוחים יותר, לאישה יש את הצדדים של האינטואיציה והרוחניות, הרבה יותר משל הגבר. כדי שהיא תוכל לזהות מחושים או לזהות בעיות שלא נראות לעין אצל הילדים שלה. כדי שיגידל דור ישרים. שרה אימנו הייתה בנבואה יותר חזקה מאברהם, אז אומרים, רגע, איך היא לא ידעה שבסופו של דבר יצחק לא נעקד? זה בן שלה. אחרי 90 שנה, ואחרי 100 שנים לאברהם, נולד לבן, פתאום אברהם הולך ושוחט אותו? היא ראתה את זה, היא כמו קיבלה להבדיל דום לב. כביכול. אבל רגע, הייתה בנבואה יותר חזקה מאברהם, מה, היא לא ראתה שזה לא באמת, זה לא באמת קרה? ברגע האחרון אברהם הזיז את הסכין. אז יש אומרים שהיא לא ראתה את הסוף של זה, היא לא ראתה, כי הייתה עסוקה רגשית. זאת אומרת, החוויה הרגשית חסמה לה את הכוח של הנבואה. כשאדם, נניח עכשיו, אין האסיר מתיר עצמו בבית האסורים, הסנדלר הולך יחף, האדם, אפילו שהוא נביא ושיש לו כוח על עצמו או על המשפחה שלו, הוא לא יכול לעשות כלום, כי הוא מתעסק שם ברגש. וברגע שאתה מתעסק ברגש, זה חוסם את הנבואה, או את הכוח, או את הראייה, או לא, יש תקראו לזה. זה חוסם לאדם את הראייה. כי הוא עסוק, הוא לא באמת אובייקטיבי. אז כן, יכול להיות שהיא לא הייתה כביכול, היא ראתה את הבן שלה שעולה על המזבח, יש כל מיני תירוצים. אור החיים הקדוש אומר, שרה אמנו הייתה צריכה להיפטר בגיל 127. הייתה צריכה להיפטר בגיל 127. המזבח והעקדה, אז זה רק סיבה שנשמתה תצא. אבל זה התיקון שלה. גיל 127, ביום הזה, בשעה הזו, הייתה צריכה להיפטר. ככה בשמיים, ככה בתיקון שלה, בכל מה שמתוכנן במבנים העליונים הרוחניים, זה מה שהיה צריך להיות לה. אז העקדה הזו, היא גרמה עכשיו שזה יקרה, אבל זה לא באמת, העקדה לא יצרה את המוות, אלא רק עזרה לקיום הגזרה שכבר הייתה קיימת לפני כן. אוקיי. הבנו, ממשיכים. אברהם אבינו, איך מגדירים את אברהם אבינו? חסד. כל מי שאברהם אבינו היה מכניס אורחים, היה מחזה בתשובה, היה עוזר לאנשים, היה מאכיל... כל מי שמגדירים את אברהם אבינו, מגדירים אותו עמוד החסד. ושרה אמנו, מגדירים אותה כמידת הדין. דין זה כוח, שליטה, כוח. איך אנחנו יודעים שמגדירים אותה כמידת הדין? האריז"ל אומר, למשל, שכשאברהם אבינו נולד לו בן ישמעאל, היא אמרה, גרש את האמה הזו, אני לא רוצה אותה בבית שלי. לגרש את הבן שלי, ומה הקדוש ברוך הוא הולך ואומר לו, לאברהם אבינו? כל מה שאומרת לך שרה, עשה. כל מה שאומרת לך, אתה תעשה. תקשיב לה. היא גדולה ממך בנבואה, תקשיב לה, יודעת מה היא אומרת. ואברהם אבינו, שהוא חסד, לא רצה לגרש את בן האמה. הם ילכו למדבר, בלי מים, אמר לו, הרי שוכל לדאג, אני אדאג להם, הביא להם מלאך, סידור להם, הביא להם מים מהבאר, בכל מקרה לא משנה. אברהם אבינו לא רצה לגרש, והיא גירשה. אז בסינרגיה ביניהם, בחיבור ביניהם, אברהם אבינו הביא לה את מידת החסד, והיא הביאה לו, השלימה אצלו את מידת הדין. כי בן זוג, בני זוג נקראים פלגה גופה. איש ואישה שלא נשואים נקראים לפי הקבלה פלגה גופה, חצי גוף. כשמתחתנים, הנשמות מתאחדות. משום כך חשוב שבן אדם יבחר את האישה שמתאימה לו משורש נשמתו. כי אם הנשמה לא מתחברת בדיוק, כמו פאזל, אם היא לא מתחברת בדיוק, אז יש כל מיני, אפשר לסדר את זה, אפשר לעצב את זה, צריך תמיד למצוא את הבן אדם שמתאים לך. איך יודעים את זה? זה שיעור אחר צדיק. כן, זה כל אחד לחוד, זה לא... אי אפשר להסביר איך יודעים את זה, זה כל אחד לחוד. אז כל אחד משלים בבן הזוג אופנים, מידות שחסרות לו. כשראתה שרה אמנו שאברהם אבינו בא לשחוט, שחיטה זה מידת הדין, בא לשחוט את יצחק, אז היא ראתה אצל אברהם אבינו את מידת הדין מתגברת. היא אמרה, הנה הוא כבר לא צריך אותי למידת הדין, הנה קיים אצלו מידת הדין בפני עצמו, הלכה ונפטרה. היא כבר לא הייתה צריכה להשלים אותו. היא כבר הייתה לו מידת הדין. כביכול בראייה שלה זה לא היה נכון, כי זה היה רק ציווי של הקדוש ברוך הוא זמני. ובאמת אין לו את מידת הדין. אבל היא ראתה באותו רגע שמידת הדין הוא שלמה אצלו, אז היא שחררה את עצמה מן העולם. כך אומר האריז"ל לקדוש. כל אדם משלים בחברו, בבן זוגו, באשתו, כל אישה ובעלה, משלימים מידות שחסרות בשני. החוויות שלנו, כמו שאמרנו, נחזור, אז החוויות שלנו בתורה הקדושה לא צריכות לגרום לנו לרגש, באופן הראשוני כמובן, אנחנו לא רובוטים. באופן הראשוני, המיידי, שאני חווה את החוויה, אני צריך להרגיש, לחוש את האינפורמציה, לא את הכאב או את השמחה, את האינפורמציה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לי בסיטואציה הזו שעברה למולי עכשיו. מה אני יכול ללמוד לעתיד? איך אני יכול לשפר את עצמי ממה שקרה לי עכשיו? איך אני יכול לתקן דברים בעצמי ממה שאני חוויתי כרגע? אנחנו לא יכולים לדעת למה זה קרה לנו. יש דברים ברורים, יש למשל איסורים חמורים בתורה, שאתה יודע שבן אדם שעובר אותה, עניין שזמן הוא יקבל את המכה שלו. זה מוכח אפילו מדעית. בן אדם שעשה עבירה מסוימת, אפשר להגיד לו, תשמע, עוד ככה וככה, אין לך ככה וככה. וזה מה שידוע, יש איסורים מסוימים בתורה, לא נמנה אותם כרגע, זה לא הזמן, כשאדם עושה אותם הוא מתעסק עם כוח מאוד מסוכן, הוא יקבל את המכה שלו, לא עכשיו, כמה חודשים, שנה, שנתיים אחר כך. ככה זה הולך. כשאדם ישכח, שלא ידע מאיפה זה מגיע, שלא יהיה יותר מדי, אם אני אעשה ככה, אז אני אעשה ככה, שלא יהיה שכר למצוות, או עונש לעבירות. אז הקדוש ברוך הוא מטשטש את זה, אבל זה ידוע, בקבלה זה ברור, יש כמה דברים שאם אדם עושה, זה ברור. אז אני, שאני עכשיו נמצא מול חוויה, איך אני יכול באמת לא לנטרל את הרגש? אני לא רוצה לנטרל את הרגש, כי אין אפשרות לנטרל את הרגש, יש אפשרות לשלוט על הרגש, אי אפשר לנטרל את הרגש. יש אפשרות לנטרל את הרגש על ידי חוויות חיצוניות. למשל, אני מכיר כמה אנשים שחוו את השואה. אותם אישית אני לא מכיר, אבל את הילדים שלהם כן. אבל אתה רואה הרבה, ממה שאני מכיר, חלק מהם, אתה רואה ילדים שהם קשה להם עם הבנים שלהם. זאת אומרת, עם הנכדים של הסבא שנניח עבר את השואה. והם מנסים להבין למה אני לא יכול לאהוב את הילד שלי. אתה יודע, בן 50, בן 40. למה אני לא יכול להבין, לאהוב את הילד שלי באמת, כמו שאני רואה, את האנשים אחרים. אז בן אדם, אז אחר אני חוזר לאותו סבא, שהוא חווה חוויות טראומטיות מאוד מאוד קשות בשואה, שנטרלו לו את הרגש, הוא יכול באמת לא להרגיש כלום. אז כשהוא השתקם, הוא הגיע לארץ, הוא פשוט לא הרגיש כלום, הפך להיות קר, אפתי לעולם. הילד שלו חווה את זה. וכשהוא חווה את החוויה הזו, גם הוא הופך להיות כזה. הוא לא יודע למה. לסבא יש סיבה. הכניסו את כל המשפחה שלי לתאי גזים, ראיתי מול העיניים שלי שוחטים את אמא שלי, דברים כאלו שאתה, אוקיי, אני מבין, אין לי מה לומר לך. בן אדם אומר לי, איבדתי את האמונה, בשואה איבדתי את האמונה. אין לי מה לומר לך, אני לא יכול לעמוד במצבך בכלל, אין לי בכלל איך לדבר איתך בכלל, אתה במעלה גבוהה. אתה ראית דברים קשים וסבלת, ואין אפשרות לתאר, אין אפשרות לדבר עם בן אדם כזה. יש אנשים שמתחזקים מזה, שיותר מאמינים, וזה, כמה רבנים יש לנו שעברו את השואה הגדולים. אז החוויה עוברת, והוא לא יודע למה. אז יש אפשרות, שלא אתה תיצור את זה לעצמך, אלא זה יקרה לך בצורה מאוד טרגית, שכן לא תרגיש כלום. אבל זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לדעת איך לקחת אינפורמציה מהחוויה שאנחנו חווים כרגע, ואיך לשלוט על הרגש ממה שקורה לנו, ממה שהחוויה מקרינה לנו. אני אשאל אתכם שאלה. שאלתי אותה פעם, אולי פעמיים, אשאל אותה אולי פעם שנייה או פעם שלישית. אדם בריא, נשוי, יש לו ילדים בריאים, ברוך השם. עבודה טובה. יש לו חובות, כמו לכל אדם רגיל, אבל מסתדר איתה, משכנתה וכו'. נחמד לו, נעים לו. משפחה בריאה, עבודה מסודרת, רגוע, שלב. עכשיו, במצב שתיארנו, יש הרבה פלוסים, הרבה נקודות חיוביות. אותו אדם נוסע בבוקר, הולך לקנות כוס קפה, היום זה עולה 5 שקלים, הולך לקנות כוס קפה ב5 שקלים, איך הוא לא מספיק לחזור לרכב, היה תור ארוך קצת, חוזר לרכב, דוח 100 שקלים על חנייה. קרה לך? קורה. חסך 95 שקלים, חסך 5 שקלים, הפסיד 95. דוח. הוא רואה את הדוח, זורק את הכוס קפה, מקלל את בעל הקפה, מקלל את כל העולם ומתעצבן. וכל בן אדם עכשיו שידבר איתו בעבודה, קיבלתי דוח, זה לא בסדר, בשביל דקה אחת, האוטו היה מונע, שמתי עיבובים, שמתי וינקר, כל היום הופך להיות שחור על 100 שקלים. אין לי בעיה עם הכסף, אבל למה הוא נותן לי דוח? לא אכפת לי מהכסף, אני אזרוק 100 שקל ואני לא אשלם. מתחיל. עכשיו השליליות עופפת אותו. מקרה אחד קטן מקרה אחד קטן, שובר לו את כל החוויות החיוביות שקיימות המון שנים אצלו. בריאות, משפחה, פרנסה, רוגע, דירה, כלים נעים, אישה טובה. מקרה אחד כזה. שואלים את השאלה, רגע, איך זה יכול להיות שבן אדם מרגיש כל כך טוב? איך דבר קטן שובר לו את כל המצב רוח? אומרים, לא, כי המקרה הזה הוא יותר קרוב עכשיו, כי זה קרה פשוט עכשיו. וזה שאתה בריא לא קורה עכשיו? וזה שיש לך בית, לחזור אליו, זה לא קורה עכשיו בזה הרגע? זה גם קורה עכשיו. לא, לזה אני כבר רגיל. ופה שותקים. זה אני כבר רגיל, פה שותקים. ניקח דוגמה אחרת. בן אדם, השם יעזור, אין לו עבודה, אין לו כלום, אין לו זוגיות, לא מסתדר לו, לא מרגיש לו שלו כאבי רגליים, כאבי ראש, כל דקה הוצאה לפועל דופקת בדלת. מקבל מכתב מביטוח לאומי, ידידי, אחר בדיקה ארוכה, זכית, קיבלת זיכוי של 150 שקלים. מה הוא יעשה? יקר, לא יודע בכלל אם הוא יוכל לקחת את ה-150 שקל אלו. זה בכלל לא יזיז לו. הוא ירוץ ל-150 שקלים עם כל הבעיות שיש לו? יכול להיות שהוא ייקח אותם, אבל הוא לא יהיה שמח כמו שהייתי עצוב מהדוח של ה-100 שקלים. זה ברור, נכון? למה זה ברור? הרי גם זה קרוב. גם זה עכשיו, גם לזה, גם לכאבים האלה אני רגיל. פה הפסיכולוגיה נעצרת והטיפשות נכנסת. אין פה, אין לזה תשובה. אין לזה תשובה, זה פשוט, קוראים לזה בערות העם, לטיפשות של כולנו ביחד. שנניח יש לנו הרבה דברים טובים, וקורה אסון מסוים קטן, משפיע לנו על כל היום, מכניס אותנו לדאון, מעצבן אותנו. אז אנחנו אומרים, טוב, זה קרה במקרה, אבל לא, יש לנו גם הרבה דברים טובים, אז למה זה קרה? כי אנחנו רגילים לדברים הטובים, לא מעריכים אותם. הדבר הרע השפיע עליי. אבל שיש לי הרבה דברים רעים כבר הרבה שנים, ואני גם רגיל אליהם, וכל יום יש לי צרות, אני חווה אותם כל יום, ואני מקבל מתנה 200 שקלים, 300 שקלים, זה לא מזיז לי בכלל בשמחה. זה לא מזיז לי בכלל, אני לא ארגיש כלום. למה? זה אותו מקרה הפוך, פלוס ומינוס. למה? אין אותה תחושה. פה לכאב ופה לשמחה. למה? פשוט מאוד, האדם מביא על עצמו, מחפש, או מביא על עצמו, או רוצה שיהיו לו מקרים שליליים. הוא רוצה, הוא מחפש את זה. ההוכחה לכך שפשוט הוא חווה יותר את המקרה השלילי מאשר את המקרה החיובי. הבנתם את זה? זה ברור לכם? יכול להתקדם? יופי. דבר שלישי. אנשים נורמליים שיש להם, עוד דוגמה למשל, כשאתה רעב, לאחר מכן אתה אוכל, אתה נהיה שבע. איזה תחושה אתם זוכרים יותר מהחיים שלכם, את הרעב או את הסבא? למה אתם זוכרים את הרעב? הרי זה בדיוק אותו דבר, כל עוד שלא מתתם מרעב, זה בדיוק... הרעב, יפה, התשובה היא, בגלל שהרעב זה סבל. הסבא זה תחושה טובה, נכון? אז למה אני לא אהנה ממנה? למה אני לא אזכור אותה? למה אני לא אזכור אותה כמו שאני זוכר את הרעב? הרי זה... הרעב זה המינוס, הסבא זה הפלוס. למה שאני לא אזכר יותר בסבא? תמיד האדם הולך למקומות השליליים. נמשיך. הצד השלישי זה קצת בעיה, זה לא הוכחה למשהו, הסבר על משהו, זה פשוט הצגה של בעיה מסוימת. יש מחקר שאומר, שעכשיו אתם עובדים בעבודה מסוימת, ואם אני אתן לכם בונוס של 10,000 דולר כדי לעשות משהו יותר מורכב ממה שאתם עושים, אתם לא תצליחו לעשות אותו. לא תצליחו לעשות אותו. פשוט לא תצליחו לעשות אותו כמו שאני רוצה. אם אני אתן לכם $10,000 על משהו שאתם כבר עושים, אתם תעשו אותו בצורה יותר טובה. אם אני אבקש לכם לעשות משהו יותר מורכב ממה שאתם עושים, ואני אתן לכם בונוס, אתם לא תעשו אותו. אם אני לא אתן לכם בונוס, ואני אצווה עליכם לעשות את הדבר המורכב הזה, אתם תעשו אותו בצורה טובה. אם אני אתן לכם בונוס על הדבר המורכב, אתם לא תעשו אותו. לא תעשו אותו בצורה טובה. אבל אם אני לא אתן לכם על הבונוס, אתם כן תעשו אותו. אבל אם אתן לכם בונוס על דבר שאתם כבר עושים, אתם תעשו אותו יותר טוב ממה שאתם עושים בדרך כלל. הבנתם את זה? עכשיו, יש בן אדם שעובד במחשבים, כותב במחשבים את המסמכים של הבית משפט. עכשיו, אני אומר לו, תוך שעה יש לי 40 מסמכים. תעשה לי אותם. כל יום הוא עושה, כל שעה, בממוצע שלו הוא עושה 40 מסמכים. אני אתן לך על זה $1,000, $2,000, $5,000 בונוס. הוא יעשה את זה בצורה הרבה יותר טובה, הוא יעשה את זה בחצי שעה ממה שעושה ביום-יום. הבונוס ידרבן אותו. כי הוא כבר רגיל לעשות 40 בשעה, אז הבונוס ידרבן אותו, הוא יעשה 40 בחצי שעה. אם אני אבקש ממנו 80, ואני אתן לו בונוס של 20,000, כפול מהבונוס הקודם, והוא יכול טכנית לעשות את זה, הוא יכול, כי הוא עשה את ה-40 בחצי שעה, אז יעשה 40-40 ו-80 בשעה, הוא יכול. או 70, אני חושב שהוא יהיה עייף קצת, 70. הוא לא יצליח לעשות את זה. החשיבה, המחשבה על הבונוס, תסיט אותו מההתרגשות, בדיוק מההתרגשות, הוא לא יצליח. זה מחקר, זה לא, אני לא אומר את זה הדעת, זה מחקר, פרופסור דן אריאלי. לא משנה, לא ניכנס לזה. בכל מקרה, מה אני רוצה לדעת? שיש בעיה, יש בעיה, מה הבעיה? שאפילו כשנותנים לי משהו חיובי ואומרים לי לפתור בעיה מסוימת, שאני לא רגיל בה או שהיא קצת מורכבת מהרגיל, אני לא מצליח לעמוד בזה. אז אם שאני בלחץ או כואב או מתוסכל, האם יש סיכוי בכלל שאני אפתור את הבעיה? בכלל, בכלל לא. מה אני רוצה לומר? קרתה צרה, השם ישמור. אני חווה את הכאב של הצרה, של הבעיה הזו. חווה אותה בצורה הכי מתסכלת שיש. עכשיו, במצב הנתון שאני נמצא מבחינה נפשית, האם יש לי את הכוחות ואת היכולת לפתור את הבעיה, או שאני יותר חלש? יותר חלש. כי אני לא מרוכז, הכאב הוא כל כך גדול, והצער הוא כל כך עצום, הרבה יותר מוצלח אדם שהוא מרוכז ונקי מרגשות, לפתוח את הבעיה הרבה יותר טוב. למה בן אדם, למה בן אדם שהוא מרגיש בצער, הוא רוצה לשתף מישהו אחר? למה שלא יפתור לעצמו? יפה, זה מה שאני מסביר. הבן אדם לא יכול, הוא לא מסוגל לעזור לעצמו. בן אדם אחר ידבר אליו, הוא יעזור לו. הוא יתמוך בו. יש אנשים שמטפלים באנשים אחרים שאני מכיר, מטפלים, מטפלות, במצב שלהם צרות, אני אתן לך חולה, השם ישמור בכמה חלות, ומטפל את זה אנשים. לעצמה היא לא יכולה לעזור, אחרים יכולה לעזור, כי היא נמצאת במצב קטטוני, נמצאת במצב סגור. אז כשאדם חווה את החוויה של הצרה, הוא פחות יעיל לפתור את הבעיה מאשר אדם שנמצא במצב נתון, רגיל, ללא השפעה שלילית. אז זו הבעיה. הבעיה היא, נגדיר את זה בצורה פשוטה, כשאנחנו חווים את החוויה השלילית ממה שעובר עלינו, אנחנו הופכים להיות פחות יעילים בשביל לפתור אותה. אנחנו חווים את החוויה השלילית ואנחנו רוצים לפתור אותה. נכון שיש מקרים מסוימים, מקרים מסוימים נדירים, שאדם מקבל יותר כוחות מהצרות שלו, אבל זה, כמובן שזה לא הרוב. אם זה היה הרוב, אז לא היו בתי חולים, לא פסיכיאטרים ולא כדורים. ואם כל אחד היה מתחשל מהבעיות שלו, אז כמובן שהכל היה טוב היום, אבל זה לא מה שאנשים נופלים, צרה לצרה, התורים רק הולכים וגדלים, אני אומר לך באופן אישי. אז האדם צריך לזכור את הבעיה הזו. יש בעיה שאתה חלש, לא מרוכז ועצוב, אתה לא יכול לפתור את הבעיות שלך. אם כן, נסגור את השיחה הזו, את ההרצאה הזו במשפט. תלמד לקחת מהחוויות שלך, קודם כל תשאל את עצמך, מה קורה? מה זה מסמן לי? מה זה רוצה לומר לי? מה אני צריך לשפר? יעלה בך הרגש, תאמר לעצמך, כשעולה הרגש, אני הופך להיות פחות מרוכז, אני הופך להיות פחות יעיל, אני הופך להיות פחות טוב. אני לא אפתור את הבעיה מהר אם יעלה הרגש וישתלט עליי. וככה אתה תוריד לעצמך את הרגש. ומי שיעשה את זה ויאמן את המוח שלו, הוא ירגיש שהוא עומד ומתמודד מול דברים קשים בצורה הרבה יותר איכותית. הוא ייקח, הוא ישב אינפורמציה והוא יהיה יותר חכם ויותר מחודד. הוא באמת ירגיש הרבה הרבה יותר טוב. עוד פעם, שוב פעם נחזור. כשיש חוויה שלילית שעומדת למולי, אני צריך לזכור את הדברים האלו. יש חוויה, אני מתחיל להרגיש. אני קודם כל צריך לשאול את עצמי, דבר ראשון, כמו שאמרנו, מה הדבר הזה רוצה לסמן לי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס בסיטואציה הזו שאני צריך לקחת מזה לחיים שלי? מה? לוקח, הבנתי, לא הבנתי, לא משנה. עולה הרגש של הכאב. אני אומר לעצמי, נשמע, רגש של כאב הוא רגש נכון והגיוני, כן, אבל זה הופך אותך לפחות יעיל. אתה לא תוכל לטפל בבעיה כשאתה כואב. אתה לא תוכל לטפל בבעיה כשאתה לחוץ. אתה לא תוכל לטפל בבעיה כשאתה היסטרי. כשאתה תהיה יותר נקי מרגשות, תוכל לפתור את הבעיה יותר מהר, וככה ניפטר ממנה יותר מהר. וכשאתה תאמר את זה לעצמך ברצף מסוים, אתה תראה איך הבעיות הופכות להיות קלות. הן הולכות ונעלמות, הן לא יבואו אליך יותר, כי אתה חזק מולן. אנשים חזקים מתמודדים עם פחות בעיות. זה לא שהם חזקים יותר. הם עשו עבודה עם עצמם, פשוט חפש יש להם פחות בעיות. כי הבעיה לא נתפס בהם, כי לא מצליחה לטפל בהם, להפיל אותם, אז היא עוברת למקום אחר, לאנשים החלשים יותר. בגלל זה אנחנו רואים אנשים חלשים שמקבלים עוד בעיות, עוד צעד. ככל שאתה מתמודד יותר עם בעיות, ככה תתרחק ממך, הבעיה תתרחק ממך. שיהיה לכולם ברכה והצלחה, בשורות טובות, כל טוב, להתראות.